הנצח, היו מעשים שבכל יום היהודים חיו באווירה נוראה. אני מדגיש את הנקודה הזאת, כי אם יצא, למי שיצא לעבור על אורח חיים בצורה שיטתית, אז יראה שהוא מאוד מאוד מדבר על ה... יש פה... מאוד מאוד מדבר מאוד מאוד מדבר על הנקודה הזאת ועל העניין הזה, שבהרבה מאוד מקומות בפירוש הוא מאוד מוטרד מהלחץ הגדול שהם לחוצים בו בחיי הכלכלה, בחיי השמד, בחיים היומיומיים הפשוטים. וזה כמובן גם כן נקודה שמדי פעם אנחנו מדברים עליה בשיעורים, אבל ללא ספק שהיא אמיתית ונכונה, רק צריך לארגן עליה איזשהו מחקר מאוד מדוקדק ומאוד מדויק. ההשפעות הסביבתיות על כל פרשן, זאת אומרת, איפה הדברים המעשיים שקרו באותה תקופה ובאותו עניין. וזה מאוד מעניין, כי אני למשל פעם ניסיתי לבדוק האם גם בחסידות קיימים דברים כגון אלו. ופשוט דבר מדהים, למשל דוגמה אחת שמאוד מאוד הטרידה אותי, זאת אומרת, באמת אין לי פתרון לשאלה הזאת, אבל יש דברים שכולנו זוכרים אותם. שמחת תורה של מלחמת יום הכיפורים, דבר שכולם זוכרים אותו, טראומה נוראה במדינת ישראל. פתחתי בדברי התורה שאמר הבית ישראל האדמור מגור, באותו שמחת תורה בתשעין למדלת בבית המדרש של גור, שום דבר לא מוזכר שם. זאת אומרת, כאילו שמחת תורה מעל לכל העניין ומעל לכל החשבון, כמעט בלי שום התייחסות אני יכול להגיד לא כמעט, אלא לפחות ממה שנראה מעל פני השטח, בלי התייחסות למאורעות הנוראים, וזה לא היה איזה דבר מקומי. אפילו בחודש חשבן של תפשין תתוו, תתזיין נדמה לי, במבצע קדש וכו', כמעט אין שום אזכור, הכל הולך בצורה רגילה, ויש לזה אידיאולוגיה גדולה כמובן, שלא ניכנס אליה כרגע. לעומת זה כאן, הדברים הם מאוד מאוד בולטים, ואם ראינו שהיו פרשנים שהם היו מגמתיים כלפי התקופה שבה הם היו, אם הייתה ביקורת המקרא, אם הייתה אפיקורסות, אם היו כל מיני עוררים על דת ישראל, אז הם יצאו להילחם בדבר הזה. אז גם כאן הנקודה הזאת של, וכנראה שזה הרבה מאוד בגלל השבר הגדול של שבתאי צבי וכל מה שהתלווה לזה, כי היו בטוחים, הנה אנחנו כבר נחלצים, כבר יוצאים, כבר רואים את אור הגאולה, ופתאום כזאת נפילה. ולא ניכנס כרגע לעניין עצמו, אבל ההצלחה של שבתאי צבי הייתה מדהימה. זאת אומרת, הייתה מדהימה מבחינת העובדה שהוא התקבל כמעט על ידי כל גדולי ישראל. היו לו שליחים, היה לו נתן העזתי, היה אחד מהיהודים שפרסמו את שמו ואת עניינו וכו'. וכשהדבר הזה התברר שהוא לא נכון, אז זה גרם למפולת גדולה מאוד. תולדות חיים. רבינו נולד בעיר סלה במרוקו, שם מכל המפות ומכל ספרי ההיסטוריה שבדקתי, אז זה בקושי מה שהצלחתי למצוא, המאות ה-15 עד ה-16, היישוב היהודי בצפון אפריקה. אז אם תראו שסלה, או דבר כגון זה, אולי סלי, בחלק מהמקומות זה מופיע סלי, זה מופיע על שפת הים בצד שמאל בשליש העליון. סלה, זה כנראה צריך להיות סלי. בשנת תנ"ו, הוא היה נצר למשפחה מכובדת שגורשה מספרד, למד תורה אצל סבו רבי חיים בן עטר הזקן, זאת אומרת להפוק ממנו שהוא רבי חיים בן עטר הרגיל, שהיה מפורסם בלמדנותו ובצדקותו. ותכף נראה ביטוי, כשאנחנו אומרים היום על אדם שהוא למדן, מה זה אומר ומה זה היה בזמנם למדן, איך התייחסו לנקודה הזאת. בהיותו צעיר לימים, נדד עם משפחתו לשוב, אז זהו, אז יש קוראים את זה מקנס, זה גם מופיע במפה שלפנינו, בשליש העליון, טיפ-טיפה ימינה, יש, כל אחד כותב את זה בצורה אחרת, לעתים מחמת הרדיפות ולעתים לרגל עסקי מסחר. מסבו למד את תורת הנגלה והנסתר, ובעיקר את השקידה העצומה שסבו היה אחד ממייצגיה. ותראו מה שמופיע כאן, זה מתוך ספר של בנימין שקלר, הוא היה יהודי צעיר יחסית, שנהרג בשיירה שעלתה להר הצופים במלחמת, הייתה הרי שיירה שעלתה להר הצופים במלחמת השחרור. יש לה אנדרטה, כשאם נוסעים דרך ואדי ג'וז ועולים להר הצופים ימינה, אז יש שם אנדרטה, נדמה לי שזה היה בחודש ניסן תשח"ח, ונדמה לי שנהרגו שם 48 איש, ובין השאר נהרגו שם כמה כוחות מאוד חשובים ומאוד מובילים במחשבת היהדות. אז אחד היה דוקטור בנימין קלר, השני היה שכתב ספר על אור החיים, השני היה אברהם פריימן, שכתב, הבאנו אותו פעם כשדיברנו על בעל הטורים, כתב ספר חשוב על הראש, כתב עוד ספר על דיני גירושין ונישואין, חבורה צעירה של חוקרים שגדלו פה בארץ ונהרגו באותה שיירה. מהספר שלו, על רבי חיים בן עטר. כן. ויאמר ברד בהקדמתו לספר חפץ השם, שנדבר עליו מאוחר יותר, וישבתי ללמוד תורה מפי מורי ורבי הרב המפורסם אדוני זקני מורי, אשר נודע בשערים שמו המופלג, החסיד הענב, כבוד מורינו הרב רבי חיים בן עטר, אשר מימיו שתיתי באר מים חיים, ובין ברכיו גדלתי, ובחיקו ישבתי מיום היותי לשוב מדבריו הטובים. עד כאן גינוני כבוד כראוי. ומרוב חסידותו, כמעט אני אומר שלא עבר עליו חצי לילה בשינה, אפילו לילי תמוז, מלכונן ולספוד כאישה אלמנה על חורבן בית אלוקינו, בבכי גדול, ולהשלים כל הלילה בתלמוד, אמי וכיוצא בי מיוצא חלציו. זאת אומרת, הסבא הגדול הזה הבין שהוא צריך לשבת וללמוד, וזה מה שהוא כותב, להשלים כל הלילה בתלמוד אמי, או שהוא למד איתי, או שכיוצא בי, זאת אומרת, שאר הנכדים ושאר הנינים ושאר בני המשפחה שהיו לו, זאת אומרת, אדם שלא הלך לישון לשמונה שעות או לשש שעות או לעשר שעות או לדברים כגון אלו. בצעירותו, כנראה בגיל י"ח שנה, נשא לאישה את ביתו של הנגיד משה בן עטר, וכאן יש דבר מאוד מעניין שרבו בן מרגליות גם כן מעריך בו מאוד, זאת אומרת, קוראים לו רבי חיים בן עטר, ומצד, זאת אומרת, מצד סבו, זאת אומרת, מצד אביו, ומצד אשתו זה בדיוק אותו שם, כי הוא היה נשוי לבן אחי סבו. חותנו היה עשיר מופלג, ורבינו היה סמוך לשולחנו. עם פטירתו של חותנו, זאת אומרת, זה כמובן קשור למנהג הספרדים, שקוראים שם של ילד גם על שם אבא שהוא בחיים. זאת אומרת, אצל אשכנזים לא עושים דבר כגון זה, אצל ספרדים זה דבר מקובל, כי הוא למד תורה אצל סבו, ולסבו קראו רבי חיים בן עטר, אז איך קראו לו גם כן בשם הזה? אלא זה חלק מכבודו של הסבא, שקוראים לנכד בשמו עדיין בחייו. עם פטירתו של חותנו, עברו על רבינו ימים קשים. הוא סבל מרדיפות, נישול כלכלי ומאסרים. למרות כל הקשיים, המשיך רבינו ללמוד תורה בהתמדה, כשאביו עוזר לו בפרנסתו. בשנת תף צדיק ב' התפיס את ספרו חפץ השם, ולאחר מכן המשיך ללמד תורה לתלמידים. בשלב מסוים החל רעב גדול בעיר, ורבינו ברח לעיר אחרת עם שתי נשיו ועם שניים מתלמידיו. לא מצאתי באיזה שלב נכנסה האישה הנוספת, אבל דבר בולט ומאוד, מי שיהיה על הקבר של האור החיים יראה ששתי נשותיו קבורות לידו. זאת אומרת, כנראה שהן לא היו צרות זו לזו, אלא, זאת אומרת, את האישה הראשונה הוא נשא בגיל י"ח, אבל זה דבר מאוד בולט שפשוט שתי נשותיו מצד ימין, אחת טיפה למעלה, אחת בימין ממש, קבורות שתי נשותיו לידו כאן בהר הזיתים מאוד קרוב אלינו. אפשר אפילו לראות את זה מהחלון, נדמה לי. הוא עבר בדרכים מסוכנות, ובשלב מסוים החליט שהוא חייב להגיע לארץ ישראל. בוא נקרא מתוך ההקדמה שלו לפירוש לתורה איך הוא מתאר את העניין הזה. ועמו עליי שערות ימיי, המונעים ולא שבו הרודפים, קיוויתי לשלום והנה מלחמה, רץ אחר רץ לצר ולצורר, וצרה נוגעת בחברתה עד צוואר. עד צוואר הגיע, ונדדתי מעיר לעיר, ונתקיים בי. הנמלט מן הפחד יפול אל הפחד, ולא שבת נוגס ומדבה, ובעד שדרכו למדוד בגסה דנוני, וכל אהבהב לא פסק, זאת אומרת עוד כסף, תנו ותעשו, וכל הצרות וכל העניינים, אף כי תמה, אני חושב שצריך להיות פה תם, אף כי תמה הכסף והמקנה, והעמידו גברה החזקתי, זאת אומרת, העמידו אותי על חזקתי, אתה הרי חותנך הוא איש עשיר, תיתן מיסים, תיתן כסף, תשלם את כל הדברים כולם, אבל תמה הכסף ואין לי כבר שום דבר, ואין חונן וסוגר דלתי תורה, כי האיש הבליעל הולך וחזק ויוסיף לחתו איש ישראל חז ושלום, ועיר השם עיני שכלי, אין זה אלא לקום ולעלות אל מקום, חשבתי בו הוא מקום השכינה, עיר הרמה, עיר החביבה על אלוהי עולם וממשלות עולם עליון ותחתון, ועזרתי כגבר חלצי, וסיכנתי עצמי סכנות גדולות, דרך מדבר באתי בו, עד כי הביאני השם פה עיר ליבורנו, ולפני שהוא עלה לארץ ישראל, זאת אומרת, הוא החליט לעלות, הוא ברח ממרוקו, הגיע לאיטליה, ודרך שם, וזו תופעה שהייתה מאוד ידועה באותם ימים, בליבורנו, בצורה, גם כן דבר שמעניין לבדוק אותו, היו שם יהודים מוקירי רבנן, והוא מתאר, לא הבאתי פה את כל ההקדמה, תכף נראה את זה בהמשך, הוא נחת לשם כמו פליט, וקיבלו אותו בכבוד מלכים, ותמכו בו, ועזרו לו, והוא יסד שם גם ישיבה, אבל בצורה, לא כמו אחד מבני המקום, שזה מאוד טבעי, הוא גדל אצלם, הם מטפלים בו, אלא הוא משבח מאוד את העניין, שלמרות שהוא הגיע מחוץ למסגרת, בכל אופן קיבלו אותו בצורה מאוד מיוחדת. לעלות דרך כאן לארץ חפצתי, והצצתי ביושבי הארץ, וקיימתי גרסת הגמרה, או בתולך או בתולה, זה גמרה בגיטין, דבר עשו, מצאתי אנשים ביחידי סגולה, אותם בראש השם לטובה, אשר מנפשם חמדו לעתיד ברוח נדיבה, ברוח סמוכה, ובחרו בחיים, זה לאהוב וזה לכבד, וזה לעזור להועיל בני ציון היקרים, הדר יקר נדבר רוחמותם להקוון איתם ימים, ימים על ימיהם, תוסיף שנותיו שנות חיים ושלום עד העולם. אז אנחנו רואים מפה, את ההרגשה ואת התחושה, שמכל הצרות המסקנה היא שחייבים להגיע לארץ ישראל. אני ממשיך לקרוא בכתוב. תוך כדי ישיבתו בליבורנו, כאשר נתרבו התלמידים שבאו להקשיב לשיעורה ולימודיו, שלח רבינו לקהילתו במרוקו שדר על כוונתו לעלות לארץ ישראל ולהקים ישיבה בירושלים. הוא החליט שצורת העלייה שלו לארץ ישראל חייבת להיות עם תלמידים ולהקים ישיבה. לא לעלות סתם באורח עצמאי, אלא להגיע לכאן עם גרעין מגובש, עם גרעין מסודר, עם גרעין מאורגן, ויחד איתם לעלות. עובדה זו גרמה לריבוי גדול של תלמידים, ורבינו עבר ברחבי איטליה על מנת לבסס את הישיבה מבחינה חומרית. בשילי שנת תקופה א', הגיע רבינו עם תלמידיו לנמל אקו, ושם ישבה החבורה כשנה תמימה, בגלל מגפה חמורה שהשתוללה באותה עת בירושלים. מה זה? לא. בשנת תקופה ב', עולה רבינו עם תלמידיו לירושלים, ופותח את ישיבתו כנסת ישראל. רבינו היה בעל אישיות חזקה, שאפשרה לו לעמוד בכל התהפוכות שעברו עליו. זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו מדברים על פותח את ישיבתו וגר וכו', זה במרחק 200 מטר מאיתנו, איפה שהיום נמצא בית כנסת אור החיים. נטייתו הייתה להחמיר בענייני הלכה, וספרו פרי תואר מכוון בעיקרו כנגד בעל הפרי חדש. ובצורה מאוד מעניינת, הם קבורים אחד ליד השני. זאת אומרת, הפרי חדש היה אחד מרבני מרוקו, פרסם ספר על יורי דעה, וכולות שאור החיים חשב שהם כולות בענייני שחיטה, בענייני נפיחת הריאה, בכל מיני דברים כגון אלו, והאור החיים כתב ספר פרי תואר, והדפיסו את שני הספרים הללו יחד, וזה מה שנקרא פירות גנוסר. וכל הספר וכל העניין, זה לא כנגד מצד חס ושלום לריב, אלא כנגד מצד נקודת הדיון שההלכה היא כזאת, ומאוד ידוע שאור החיים החמיר הרבה מעבר לכל רבני מרוקו בהרבה מאוד עניינים של איסור ויתר. הוא יצא כמעט כנגד כל רבני מרוקו בענייני שחיטה, נפיחת הריאה ועוד. הייתה לרבינו נטייה לעסקנות ציבורית. עלייתו לירושלים עשתה רושם גדול על יושבי העיר, ובעיקר התפעלו מידיעותיו והנהגותיו המיוחדות. מי שהסבא שלו לא הולך לישון אף לילה ועושה משמרים ותיקונים כגון אלו, אז סביר להניח שגם הוא לא סגר את הגמרא ב-10 וחצי בלילה. אז מילא, בכל אופן ראו שיש פה עסק עם אדם, עם אדם מיוחד. אפשר להעביר לאורן דף שם. היה לו סדר מיוחד במוצאי שבת קודש, זה גם כן דבר מדהים. במוצאי שבת הוא היה מחלק את הלילה למשמרות, וכל זמן עוסק בדברים אחרים ובעניינים אחרים. נלחם למרצות בקראים ולא פחד לקללם ולאחרימם. וזה באמת קושיה על מה שקורה היום. הסיפור המפורסם עליו, שהיה פעם איזה כנס בבית הכנסת של הקראים בירושלים, והוא הוזמן אליו, והוא הלך. ברגע שהוא דרך על המפתן של בית הכנסת, הוא התעלף. ואז לא הבינו מה קרה, מה פתאום ברגע שהוא נכנס הוא התעלף. הוא ביקש להרים את אבן השפה. זאת אומרת, האור החיים ביקש שירימו את אבן השפה של בית הכנסת של הקראים. הרימו את אבן השפה, התברר שכל ספרי הרמב"ם מונחים שם, ומכיוון שהקראים לא מאמינים בתורה שבעל פה, אז הם פשוט רצו לדרוך, כל אימת שהם נכנסים לבית הכנסת, לדרוך על ספרי הרמב״ם. אז במקום האור החיים קילל אותם, שלא יהיה להם אף פעם עניין בירושלים. ועינינו הרואות שבמרחק של 2 מטר מאיתנו, כל שבת יש להם עניין. אז אני לא יודע מה קרה לקללה של האור החיים, או שאולי זה לא קראים דתיים. זאת אומרת, אז ממילא זה לא עובד. אבל זה דבר מאוד מפורסם שהוא קילל אותם ו... בכל מקרה, לא יודע איך ליישב את הקושייה הזאת. רבינו זכה לראות בירושלים כשנה, ובסופה נפטר. על אודות פטירתו רבו הסיפורים. פטירתו הייתה במוצאי שבת קודש, הבשט שהיה אז במז'יבוז' נטל את ידיו לסעודה שלישית ואמר קבע נר המערבי, וזה הרי אחד מהדברים שבעקבותיהם או שלא בעקבותיהם היחס בחסידות לאור החיים הקדוש, לשלה הקדוש ולאלשיך הקדוש הם כמובן דבר מיוחד בפני עצמו. לצרף את העובדה שהאור החיים נמנה על בני עדות המזרח והחסידים קיבלו אותו כמו אחד שגדל בפולין ובוורשה ובכל המקומות הללו עם אזכורים רבים ועיסוק רבים, והיום אני חושב שרוב אלה שמוציאים ספרים על האור החיים ומתפלפלים ודנים זה דווקא אשכנזים, לפחות לפי מה שהספרים שיש בספרייה של הישיבה. אז העובדה הזאת שהבעל שם טוב נוטל את ידיו לסעודה שלישית ואומר במרחק אדיר קבע נר המערבי, אז ויש על עוד כמה גדולים כל מיני סיפורים כגון אלו. רבנו נקבר בשיפולי הרזיתים כאשר שתי נשותיו קבורות לצידו. כן, הזכרנו, פרי חדש קבור לידו. יש לרב מרדכי אליהו סיפורים מאוד מעניינים כשקברו אותם, איך הם דיברו אחד עם השני וכולי, זאת אומרת שהביאו את העצמות לפה. ספריו חפץ השם וראשון לציון, ביורים וחידושים על חלק מן המסכתות בשס, ספרים מצויים וידועים, פרי תואר, ביורים וחידושים על שולחן ערוך חלק יורי דעה, אורח חיים, דרשות ופירושים על סדר פרשיות התורה. מטרות הפירוש ומאפייניו. התנאים הסביבתיים בהם חי רבינו חיים בן עטר השפיעו רבות על אופן כתיבת הפירוש. לדוגמה, למשל, בבראשית פרק א' פסוק ב', ואומרו בחושך על פני תאום, ירמוז על הגלות אמר, אשר אנו בו שקועים בתאום אשר אין לו סוף, זה לנו אלף ותף ראיש עין א' שנה. זאת אומרת, צריך לעשות חשבון, חורבן הבית, כל הדברים הללו, איך זה מסתדר. ולא די אורך הגלות, אלא חושך שירמוז לבית דברים. האחד, לשעיבוד העמים וכובד עול המיסים, עד כי חשך משחור תאורם, זה רודה וזה מרדה, אשרי מי שלא ראה הוא בפרט במערב שלנו. זאת אומרת, הוא לא מדבר על איזשהו דבר תיאורטי, אלא הוא אומר, הוא בפרט במערב שלנו, אנחנו סובלים מצרות נוראיות, מי יודע למה הדבר יגיע. והשני, אז שוב אפשר לראות איך אותם תנאים סביבתיים, איך המצב הקשה של יהדות מרוקו, סוף המאה ה-17, תחילת המאה ה-18, כל הדברים הללו, איך הם השפיעו, ואני כמובן מביא כאן דוגמה אחת מיני רבות, אבל יש עוד דוגמאות מאוד רבות בפירוש, להתייחסות למצב הנתון עם כל מה שמתלווה לזה. והשני הוא על היצר הרע, אשר הרשיך העולם, ובאבונותינו רבו פריצי עמו ישראל, והותר להם נבלות הפה ושבועת שעה ולשון הרע וגזל, ומונעה מלעשות תשובה ולשוב שבותה. ולא יאמר אדם בירותו כל כך ירידת ישראל כל אורך הזמן, כי חז ושלום עבדה תקווה מבנים. מה הוא רומז כאן? שכבר התעוררו אנשים ובאו ואמרו, שכח השם את עמו. הקדוש ברוך הוא נטש אותנו, אז הוא אומר חלילה לומר דבר כזה. לא כן הוא, אלא ויומר אלוקים יהי אור, אור הגאולה העתידה המופלא. זאת אומרת, צריך להתעודד ולהבין שבאמת הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו מהעניין הזה. אז כאן דוגמה, ובייחוד אותם מילים, ובפרט במערב שלנו, מילים על המצב הסביבתי, איך הוא השפיע על הפירוש. אבל יש כאן דבר הרבה יותר מהותי והרבה יותר משמעותי, והוא נותן לנו איזושהי התייחסות לאור החיים לעומת הפרשנים האחרים. כשרש"י כתב את פירושו, ובעזרת השם נושא דיוננו, הרי יום פטירתו של רש"י זה בכ"ט תמוז, סביר להניח שאת שני השיעורים הקרובים נקדיש לרש"י, אז רש"י כתב דבר שיטתי מאוד מסודר ומאוד מאורגן. הרמב"ן שראינו בשבועות האחרונים, כל הדברים הללו הם דברים מאוד מאורגנים ומאוד מסודרים. האור החיים, דרכי יצירתו והווייתו הם שונים לחלוטין, שונים לגמרי, והוא כותב על זה בהקדמה. וביארתי בתורה ופניי מול פני שמו מודעת לבל יכשילנו הכושל והמכשיל, וביארתי בו בית ג' גרגירים בכל פרשת תורה לשמה. האור החיים לא התיישב וכתב פירוש של כל התורה, הוא היה צריך להגיד דרשה. לצורך הדרשה הזאת הוא לקח שתיים או שלוש נקודות שהוא קורא להם ב' או ג' גרגירים בפרשה וביאר אותם. אחרי שהוא ביאר אותם הוא כתב אותם על נייר ושם אותם איכן שהוא שם אותם, וזהו. ובינתיים הגיעה הפרשה של שבוע הבא, ובינתיים הגיעה הפרשה הלאה. שנה לאחר מכן הוא חזר עוד פעם לפרשה הזאת, ואז במקום לדרוש על אותם ב' או ג' גרגירים שהוא דרש השנה, הוא דרש על ב' או ג' גרגירים אחרים לגמרי. זאת אומרת, יש כאן איזשהו אוסף לגמרי לא מסודר, יש כאן אוסף שהוא לקוח באקראי מכל מיני מקומות ומכל מיני דברים.
הוא לא סידר אותו.
לא, הוא כותב שהוא לא סידר אותו. וביחד הוא הצטרף לפירוש אור החיים, ויש, עסקו בזה, יש יהודי יקר בשם אלעזר טוויטו, שזאת עבודת הדוקטורט שלו, ומכיוון שמשרד החינוך הוציא את זה, אז אפשר, זאת אומרת, זה כספר מסוים, אז מופיע פה בביבלוגרפיה בסוף, אז הוא פשוט ערך מקומות שבהם אור החיים אומר כאשר ביארתי, ומדובר על דברים שהם מוקדמים בפירוש ומאוחרים בפירוש, זה לא יכול להסתדר בסדר הדברים הרגיל. אם הפירוש היה עובר עריכה, אז כל סדר הדברים היה צריך להיות אחרת. והם מקיפה ניסאור שבעיסתי וחמץ את ארץ מצרים, בסכסך או בשקשך מצרים במצרים, שוב זה איזושהי השלכה מפסוק, נרדף דלקוני בתפיסה במסירה ועלילה ונגידה ביד צר צר אכזרי, וכשזה נופל זה קם, ואין מבטח לרגע מחיי להרגיע. זה לא שהוא עשה את זה, כי הוא יכול להיות שהוא באמת רצה להתיישב ולכתוב פירוש שלם על התורה, אבל אי אפשר, יש לו צרות, יש לו רדיפות, יש לו מרומות שלמות, ואני בתוך עמקי ים הצרות תפיסות על עסקי ממון. כנראה שהעסק הממוני, מכיוון שחותנו היה גביר גדול, כנראה שזה רדף אותו כל ימי חייו. זאת אומרת, כל הזמן רצו ממנו ורצו אחריו, הוא אמר, רבותיי, חותני כבר מת, ירדתי מנכסיי, אין לי כלום, אף אחד לא האמין לו. רצו שהיו בטוחים שהכל אצלו. ועל עסקי נפשות את נפשי הצלתי, כי יושב בעולם חדש ישבתי, ולמות מתוך תורה חשבתי, ואל אור החיים נתתי ליבי, ועיני שכלי. ולרגל מלאכתי הלכתי ולא יכולתי לתת חלק מהימים למלאכה זו בקביעות, לא יכלתי להתמסר לכתיבת פירוש התורה בצורה מסודרת, אלא דלת או ה' שעות בכל שבוע, והיא בבוקר, יום השישי, יום יצירתי, זאת אומרת יום יצירת האדם, כי עת לחננה דבי דידה נצח להיברות לעשות רצון מלך החיים, כי חפצו לבריאתי, כי מלאכת שמיים על שכמי, שמתי ממי חורפי ללמד תורה לחפץ ללמוד, היו לו גם מטלות ציבוריות שהוא היה חייב לעמוד בהן. ובאחד המקומות, לא בטוח שהבאנו את זה כאן, אז כתוב שהיו לו כל יום שלושה שיעורים. זאת אומרת, שלושה שיעורים שהוא היה צריך להעביר במקומות שונים ובדברים שונים, ומאלה זה חייב אותו, הוא לא יכל להתמסר באופן מוחלט לכתיבת פירוש התורה. דבר נוסף, נוסף על צרכי ציבור והמסע הנצרכים לא לחלק בלבד, אלא לגבות ולהפוך ולחלק ולעצר במצומצמות, צריכים היה שכלית לזו נפש אביונים, צדיקים וטובים, היה עסוק מאוד, וזה גם כן תכונה משפחתית שהוא ירש מאביו, היה עסוק מאוד בצורכי ציבור, לדאוג לכל מיני עניינים. הזדמן לי השבוע לראות דבר מדהים, אבל כך כתוב, היה בנתניה רב גדול שנפטר השנה, השבוע אני חושב יום פטירתו בתמוז, האדמור מקלויזנבורג, והוא היה יהודי מפליטי השואה, גדול בתורה, יהודי מיוחד שבמיוחדים. אז בצוואה שלו הוא כתב שהוא מתחנן לפני הקהל הקדוש שלא יטילו על בניו מטלות ציבוריות. למה? כי הוא כל ימיו התעסק בענייני ציבור, והוא אומר שהשתנה איזשהו דבר. פעם רב היה יושב ולומד תורה, ובין השאר גם עושה קצת בענייני ציבור, אבל היום העניינים הם כל כך גדולים וכל כך משמעותיים שהרב צריך לעסוק כל הזמן בענייני ציבור, וממילא הוא לא עוסק בתורה, ורחמנה ליצלן, הידיעות של היהודי היו בתורה, הן היו לגמרי לא רעות, אבל ככה הוא הרגיש, והוא ביקש מכל הקהילה, מכל החסידים, שלא יטילו על בניו משימות ציבוריות, שיתנו להם לשבת בשקט ללמוד. הוא נפטר גם בגיל מופלג, אבל בכל אופן כך הוא כתב. באמת הוא כותב את זה כאן בהמשך, נוסף על מעמסת פיזור תורה בכל יום בית דרשות, ערב הבוקר, לכל בני העיר, וכי יאריכו הימים דרשות ג' בכל יום, את כל זה חפצתי לעשות, אני רוצה לעשות את הדברים הללו, וייחדתי זמן מועט למצווה זו, לפרש ג' ג' גרגירים עם מאמרי אלוקים חיים, אחד המרבה ואחד הממית. שתי מסקנות ראוי להסיק מתוך הדברים. א', הפירוש לא חובר ברצף אחד, אלא הוא בנוי שכבות שכבות. לא מדובר כאן בעיון שיטתי, אלא זהו אוסף רשימות ודרשות של תלמיד חכם מופלג, שנתקבצו יחד לספר שלם. מדי שנה, הפך הקובץ לעשיר יותר, לרחב יותר, וכך מופיעים הדברים לפנינו ללא עריכה כללית וכו'. ב' כיוון הפירושים שונה. לעתים נשאו הדרשות אופי עממי, לעתים יש התעמקות בדברי קבלה, וכן עימותים עם גדולי הפרשנים שלפניו. נוכל למצוא דרשות ורמזים הרחוקים פשוטו של כתוב, ולעומת זאת, ענייני פשט מובהקים. שוב זה מראה על חוסר השיטה. כי נניח שהייתה לו איזושהי בעיה, והוא רצה להגיד איזושהי דרשה מוסרית, והוא רצה, למשל, דבר מדהים שהחוקרים דנים בו, אם בחוקותיי תלכו, הוא מסביר את, את הפסוק הזה ב-42 אופנים. אם בחוקותיי תלכו. אומרים הפרשנים שלמה הוא עושה את זה, תגידו סברה טובה. מבית ימים לעומר. אז מכיוון זה היה מבית ימים לעומר, באו אנשים לבית הכנסת, הוא רצה להגיד איזה, הוא רצה ללכוד אותם, הוא רצה להגיד איזשהו דבר מיוחד, אז הוא אמר, היום מבית ימים לעומר, עכשיו נגיד מבית פירושים על הפסוק, אם בחוקותיי תלכו.
אבל...
מה זה? מה, בפרשת ויקרא הוא ידבר על פרשת בחוקותיי?
היה לו רעיון מסתם לעבר.
לא מסתבר. יכול להיות, הנה חינמי. אבל לא, בפשטות לא מסתבר. אז אותו רעיון ואותו עניין, אז זה לא שכל פסוק בתורה הוא מסביר ב-42 אופנים. אנחנו יודעים את תוויית חנן, תף קוף תתווה ותפילות, כל הדברים הללו. יש את זה על כמה דברים בודדים. נדמה לי שעל הפסוק הראשון בויקרא, גם כן יש 100 או 200 דרשות או דברים כגון אלו. בכל מקרה, כאן יש לנו איזה סגנון מסוים, לעומת זה במקום אחר הוא עוסק בפשט, במקום שלישי הוא עוסק בזה, בכל דבר זה עניינים אחרים. למרות שתי המסקנות הנ"ל, ואולי בגללן, הפך הלימוד באור החיים על התורה ליותר מסתם לימוד של פרשת שבוע. הפירוש מזמן ללומד שפע רעיונות, עצות ודברי חיזוק בעבודת השם. הלימוד מקנה דפוסי התנהגות מיוחדים, ומסתבר שבגלל עובדה זו נמשכו חצרות חסידים לעסוק בפירוש זה. זה אומר שיש כאן איזושהי נקודה של יש כאן איזושהי נקודה של התעסקות בהרבה מאוד תחומים. כל אדם יכול, למשל, אדם שהחליט שהוא רוצה, אדם שבעיות דקדוקיות לא מעניינות אותו, קשה להניח שהוא יפנה ללמוד את האבן עזרא על התורה. כי לאבן עזרא על התורה הוא קשה, ויש לו כיוון מסוים, ואם הכיוון הזה אתה רוצה להתעמק בכיוון אחר, אתה לא תכניס את עצמך לכיוון הזה. באור החיים זה לא נכון. כי אתה יכול למצוא שם בעיות דקדוקיות, אתה יכול למצוא שם חיזוקים בעבודת השם, אתה יכול למצוא שם הערות בפשט, הרבה מאוד ענייני קבלה, תכף נדבר על הנקודה הזאת גם כן. אז כל אחד, מה שהרב דרי תמיד אומר בשיעורי מדרש, כשהדרשן אמר את הדרשה שלו, כל אחד הבין שזה מדבר אליו, וזו מעלה גדולה מאוד, הרי חלק גדול מהבעיות שלנו מים, אתה צריך לדבר לפני ציבור. אז אתה יכול לקלוע לאחוז מסוים מהציבור, אתה לא יכול אבל לדבר אל כולם. זאת הייתה המעלה של היהודים האלה, שהם כן הצליחו לדבר עם כולם. כל אחד ברמה, ברובד, בעניין ובכיוון. הם עשו את מה שצריך לעשות. אני קורא עוד קטע מההקדמה כאן בצד שמאל. כתבתי וקיבצתי על יד, זה עיר שם, זה עיר שם, את אשר הבינותי מהן יישוב הכתובים דרך עיון בשיעור הדיבור עצמו, דרך פשט, ומהן דרך דרש, ומהן דרך רמז, ומהן דרך סוד. זאת אומרת, הוא בעצמו אומר את הדרכים הרבות ואת הגיוון הגדול שבו הוא התעסק את העניין הזה. בדרך נסתר ונגלה לעיניים לו, ולפעמים משוך בכסת הסופר בפשטי הכתובים בדרך משונה מדרשת חז"ל, זאת אומרת גם לזה הוא לא מתבייש לומר, וכבר גיליתי דעתי שאינני חולק חס ושלום על הראשונים. איזה כבוד גדול מאוד לכל מי שקדם לו, אפילו כמלוא נימה, אלא שהרשות נתונה לדורשי תורה, לעובדה ולזורע וזרוע לצדיק, וארץ חיים מעלת פירות לכל זרוע וכולי. אני מדלג על ההמשך בגלל בעיית הזמן, אבל הוא אומר שמותר לחלוק על ראשונים כשמסבירים פשט בפסוק. זאת אומרת, אם כל מה שאני רוצה זה להסביר פשט בפסוק, וראשונים אומרים בכיוון אחד, והאור החיים הוא אומר על עצמו, ושהוא אומר בכיוון אחר, אז אם ההבנה היא רק בפשט, אז זה הפשט שכל אחד הבין, וממילא מותר לחלוק גם על הראשונים. אין לנו בפירושו, אני קורא בכתוב, הגדרה ברורה של הפשט כדרך פרשנית, אך בהחלט יש הערות חשובות בסוגיה זו. רבינו מצביע על הצורך ביישוב הכתובים. הדרך שהוא מציע היא דרך העיון, ותחומו של העיון שיעור הדיבור עצמו. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד לא רוצה להביא ממרחק לחמו. הוא לא הולך ומביא איזה קטע נדיר שאתה לא יודע מאיפה הוא, אלא מתוך פשט הפסוקים והכתבים והדברים הללו, הוא מנסה להסביר את הדברים. הוא מזכיר בפירושו היגיון וסבירות שגם הם תנאים לפשט הכתוב. הסיוע בפירוש הפשט צריך לבוא מהפסוקים עצמם, שהרי לא חסר מן הכתובים דבר. הוא מדגיש שהקשיים בפסוקים הם קשיים שעומדים בפני אדם בדרך לימודו. דוגמה לדבר הזה, דוגמה מאוד פשוטה, אחרי שרואים אותה, קדושים תהיו בחומש ויקרא. צריך לדעת מהו המכוון של מצווה זו. דילגתי על קטע בפירוש, ואז הוא כותב בהמשך. צריך לדעת מה נתינת טעם הוא זה, וכי התחייב הדבר ליציר כפיו להידמות לקונו, ולא הרבה הדרגות ישנם באלוקי ישראל, ואינם מושגים בישראל. קדושים תהיו כי קדוש אני, מה פתאום? בגלל שהקדוש ברוך הוא קדוש, בשביל זה אנחנו צריכים להיות קדושים? הרבה מאוד דברים יש אצל הקדוש. יש עניין של הליכה בדרכה, לדבקה בו וכו' וכו', אבל אנחנו יכולים לזון את כל העולם כולו, אבל הרי אנחנו יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אז מה הדבר הזה מחייב? שאלה פשוטה לכאורה. קדושים תהיו כי קדוש אני, אז זה נימוק לא נכון. קדושים תהיו כי אני מצווה אתכם. אבל למה כי קדוש אני הופכת להיות סיבה מחייבת אותנו? עוד ירצה באמרו כי קדוש אני פירוש. לצד שיש במאמרו יתברך בתורה, שאם בני ישראל הם דבוקים בקדוש ברוך הוא, דכתיב ואתם הדבקים. ועל ידי עבדה בנביאים כתוב לאמור, כאשר ידבק האזור אל מותני איש, כי נדבקתי אליי את כל בית ישראל. מעתה בא הקדוש ברוך הוא בטענה הנשמעת ואמר קדושים תהיו. זאת אומרת, בית ישראל הם מצורפים, הם מחוברים, הם שייכים אל הקדוש ברוך הוא, ואתם כי קדוש אני. אתם רוצים להיות דבוקים אליי? אתם רוצים להיות חלק ממני בצורה מסויגת כמובן, במרכאות, כמו שמדביקים את החגורה לגוף וכו', אז אתם צריכים להיות קדושים. קדושים תהיו כי קדוש אני, ואם אתם רוצים להידבק בי, זה מה שאתם צריכים לעשות. מונחי יסוד בפירושו. אחד ואבן, זה גם מופיע הרבה מאוד בשפת אמת, זהו מונח נפוץ ביותר, והוא מופיע בסיומו של הפירוש, וכוונתו ברוב המקרים לומר, כי בפירוש מוצע עניין לשוני או סגנוני מסובך, והמאיים מן הראוי שיאמץ את כוחותיו להבנת העניין. והדוגמה היא דוגמה פשוטה מאוד, אפשר להביא הרבה מאוד דוגמאות לדבר הזה. ויקרא שמו יעקב. מי שמכיר את הפסוק, יודע, גם רש"י מאיר על העניין הזה, מה זה ויקרא שמו יעקב? מי קורא ליעקב בשמו? הקדוש ברוך הוא או יצחק? ולמה זה קשה? כי בהמשך הפסוקים כתוב, ויצחק בן 60 שנה מלדת אותם. אם יצחק הוא זה שקורא את השם, היה צריך להיות כתוב ויקרא שמו יעקב, והוא בן 60 שנה מלדת אותם. מה פתאום ויצחק בן 60 שנה מלדת אותם? פירוש, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה שקורא לו יצחק. לא אבין. והעד הנאמן אומרו, ויצחק בן 60 שנה. ואם הוא הקורא, היה לו לומר, והוא בן 60 שנה, שבו משתה יקרא ואבן. השאלה ידועה, מי הוא הנושא של ויקרא? רש"י בעקבות חז"ל כבר הציע את פירושו המובא על ידי רבי חיים בן עטר, אך בלי להוכיח את נכונותו. רבינו מסביר כי לשון הכתוב בהקשר מוכיחה שלא ייתכן לומר שהכוונה ליצחק. דיוק לשוני זה דורש התעמקות, ועל כן נאמר ואבן. אני מדלג, ביטוי נוסף זה נתחכם, ביטוי שלישי זה צריך לדעת, ביטוי רביעי גזרה, שהכוונה היא לא לגזרה כמו שאנחנו מבינים, אלא צריך לסיים, צריך לגמור את העניין. אצל מי? פה איזה עניין קבלה יש פה? בבאבן הזה? למה אנחנו יודעים את זה לגבי כמה מנשים שהקדוש ברוך הוא... מאוד יכול להיות. מי אמר לאברהם, איך אברהם קרא לבנו? זה גם כן, למה זה צחקה שרה וכו' וכו'. הערך הגבוה ביותר בסולם הערכים של רבינו חיים בן עטר בפירושו לתורה הוא העיסוק בתורה. רבינו מייחס ללימוד התורה חשיבות יתרה מעבר לשאר העניינים, ומכיוון שרבי יעקב מזכיר את זה הרבה פעמים בשיחות, אז חשבתי שמן הראוי שגם אנחנו נזכיר את הדבר הזה. בפירושו לפרשת ביקורים הוא כותב, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלעתים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל טובות שבעולם. היו מתלהטים ומשתגעים אחריה. אם אנשים היו יודעים את טובה של התורה ואת כל הדברים הללו, אז האור החיים אומר שזה מה שבני אדם היו עושים. אז מלא כל מה שצריך לעשות זה להגיע למצב של מתיקות וערבות בתורה, ואז ממלא כל הדברים האחרים כבר ילכו ממלא. הנושא של נושאים בפירושו ויחסו לפרשנים נקרא בפני עצמנו, מכיוון שהדוגמה לפרשת שבוע היא מאוד אקטואלית למצב שלנו, אז בואו נראה אותה בזריזות. יפקוד בשם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ולא תהיה עדת ישראל כצון אשר אין להם רואה. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבינו. צריך לדעת, א', למה בחר משה מהקדוש ברוך הוא, מה אמרנו? הקדוש ברוך הוא ממשה, סליחה, משה מהקדוש ברוך הוא. אחד, למה בחר כינוי זה מכל כינויי המעלה בשבח ידועים להשם? יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר. בזמננו בכלל הביטוי הזה, כשאתה אומר לכל הרוחות או משהו כזה, זה נשמע לא כל כך סימפטי. זה כשיש לך איזה טענה על פלויני או על אלמויני. וכאן, משה אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה איש אלוקי ארוחות לכל בשר איש על העדה. ב', למה העריך לשון אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא ואשר יוציאים ואשר יביאים? ג', אומרו, ולא תהיה הדעת ישראל כצון אשר אליהם רואים. מניין יעלה על הדעת שהשם יעלים עיניו מבניו שיהיו כצון אשר וגומר? אכן התבהר העניין על זה. הדרך דע, כי תכונת השכל ובחירתו ושלילתו רחוקה בגדר הנשתבן בריבוי הנושאים. אתה לא יכול להושיב 10 אנשים ולרצות את כולם. אף פעם לא. גם במעגל הפרטי, כל אחד מכיר את זה מהבית. אם מחליטים ההורים שנוסעים לטיול, אח מסוים מבסוט, אח השני פחות מבסוט. קשה מאוד, והאורחיים מסביר את היסוד הפסיכולוגי שבדבר. כי כל אחד יש לו את הקופסה שלו, כל אחד יש לו את הגישה, את צורת ההתייחסות שלו. קשה לך מאוד, לא מבעיה במוסד חינוכי, שאתה לא יכול אף פעם לרצות את כולם עד הסוף, לא מבעיה בממשלה כללית, במערכת אדירה וגדולה, שבו אתה יכול לבוא ולומר, כולם מבסוטים, הכל טוב, הכל נעים והכל נחמד. ומאיפה הדבר הזה נובע? כי חביב אדם שנברא בצלם, וכל אחד יש לו את הנקודה שלו, וכל אחד יש לו את הדרכים המיוחדות שלו, ואי אפשר לבטל את זה. וכשם שהשתנו הנבראים בצורתם ובקומתם, ואין ההשתוות בהם, הרי זה דבר נדיר, כשאנחנו פוגשים שני אנשים, אז אומרים, תראה כמה הם דומים. למה אתה אומר, תראה כמה הם דומים? תחשבו מה זה. כל מוצר שבעולם מחכים ועושים וכו'. בעולם יש מיליארדי בני אדם, ובכל אופן אף אחד לא דומה לשני. זאת אומרת, כל אחד הוא נראה אחרת. מה הפשט בדבר הזה? כי כל אדם הוא באמת דבר אחר. וכמו כן ביותר מהם הבניין השתנות הנבחר והנשלל בבחינת השכל והרצון. צורה חיצונית זה דבר חיצוני, אבל כשאנחנו מדברים על הנקודה הפנימית של האדם, ודאי שהדברים הללו הם הרבה יותר גדולים. נוסף על שינוי פרטי הטבע בתכונת ההרכבה שביסודות והכוחות היולים אשר מהם היוולד הבחירה בדומים, וימצא לפעמים ההשתוות בתכונה והוא נעלם, והוא מה שכיוונו חזל לומר, בן גילו בניין ביקור חולים. זאת אומרת, למה בן גילו? כי לפחות שיהיה לו איזה נקודה זהה איתו. ומזה תשאר שיושתל בגדר הנמצא שהשתוו רבים כהם השישים ריבו שהיו בדורו של משה לאחד. לא יכול להיות ששישים ריבו מישראל יסכימו כולם על מנהיג אחד. לא יעלה על הדעת דבר כגון זה. והמלך אשר ישים השם עליהם לא ישתוו ברצונם אליו זולת האיש משה. למה משה לא? זה כבר דבר שכתוב הרבה מאוד בהרבה מקומות בזוהר, בתיקונים, ממילא בספרי חסידות שעסקו בענייני החוכמה הפנימית, שהתפשטות עד משה בכל דרה ודרה. משה רבינו מקיף 60 ריבו מנשמות ישראל, יש לו תכונות מאוד מיוחדות. שהיה שורש כל הנשמות של דור המדבר בסוד אומרו משה עמו, והיום מה שכתבתי בפסוק, אנוכי הריתי את כל העם הזה, וזו הייתה הסיבה שהפקיד והנפקדים נמזגו לגדר השתוות וכל אחד היה לו כלבבו. ההנהגה של משה רבינו במדבר הייתה משהו מחוץ לגדר הטבע, כמו שכל ההנהגה במדבר הייתה מחוץ לגדר הטבע. מן, ענני כבוד, אתה הולך פעם אחת לקנות בגדים, והבגדים צומחים איתך וגדלים איתך, כיף לא נורמלי, לא צריך לבזבז על זה זמן. בקיצור, פילי פלאות ממש. כל זה היה במדבר ביחס למשה רבינו. עכשיו יש למשה רבינו בעיה עצומה. הוא עומד להסתלק מן העולם. מי יהיה המנהיג שיוכל לכלול באישיות שלו את כל התכונות הללו? וזהו גם טעם שהציבה השם לעשות שופטים לשבטיך, לפי שהשבט יתקרב בתכונה לענפה, וזה ידע ובחן משה עליו השלום, ואמר תשובה למאמר המיטה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה? אתה צריך להילחם עם מדיין, ולאחר מכן להסתלק, אתה צריך לפנות את הזירה. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, יפקוד השם ימנה אל אלוהי הרוחות, פירוש שיודע רוח של כל בשר וגדר תכונתן תמנה אחד, שיטיבו שווה בתכונה לכל העדה שיסכים הוא למה שיאמרו הם, ויסכימו הם למה שיאמרו להם. זה לא פריימרי שאתה יכול לקבל 50%, אתה צריך לקבל 100%. ולכן הקדוש ברוך הוא, משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, אלוהי הרוחות, לכל אדם יש את הרוח שלו, לכל אדם יש את הנקודה שלו, לכל אדם יש את הכיוון שלו. צריך מישהו שיוכל לתפוס את כולם באיזה מהלך אחד, באיזה נקודה אחת, ולהוביל את עם ישראל למטרה מסוימת. והוא אמרו אשר יצא לפניהם פירוש שיהיה לו הרצון בהם, ואשר יוציאם שיהיה להם הרצון כמוהו לצאת ולבוא עמו. א', שיהיה לו גיבוי מהעם, ב', שהוא ייתן גיבוי לאנשים עצמם, ותלה הדבר בו כי הוא המלך, והבחירה כזאת היא מוחלטת, השגה מזולתו יתברך. כי הוא לבדו יודע תוכן הרוחות וידע רוח שתתמזג עם כולם. מה הייתה השאלה של האור החיים? מה פתאום משה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא אל אלוהי הרוחות? אז הוא אומר, לכל אדם יש את הרוח שלו. כאן אתה, הקדוש ברוך הוא, צריך לייצר, לארגן, להביא, לסדר אדם כזה שהרוח שלו יכולה ללכת כנגד כל אחד ואחד. ואיש כזה אינו בנמצא זולת אם יהיה אדם כמשה, שכל ישראל הם ענפיו והוא שורש כולם. כשאתה מנהיג, אתה לא יכול להגיד על חלק מהעם שהם לא שייכים אליך, שאתה לא מתייחס אליהם, שאתה מזלזל בהם, שאתה עושה בהם כל מיני דברים כגון אלו. כשאתה עושה את הדברים האלה, אז יוצאים הדברים ההפוכים גם כן. הגדלות של מנהיג שהוא צריך לדעת, כשהוא מנהיג את הציבור שלו, הוא צריך לדעת, נכון הוא, שאת הגיבוי את הגיבוי המעשי, את הגיבוי המסיבי קיבלתי מציבור מסוים, אבל בפועל אני מנהיג של כולם. ואם אני לא מרגיש בצורה כזאת, אז אסור לי להיות מופתע אחרי זה כשאני מקבל כל מיני חיצים ובליסטרות מכל מיני כיוונים. וזולת זה תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. ותחליט כוונת דברי משה להשם, ועל זה הדרך אני אעשה כאשר אדוני דובר. אתה רוצה לסלק אותי מן העולם? אני צריך להילחם עם מדיין ולגמור מקובל עליי, אבל יתקן דבר זה קודם אם יוכל להיכנס בגדר התיקון, ואם לא תהיה עדת השם כצון והיוצא מזהו, ולא ימות כרמוז בתיבת למור שמענו, מתוך הדברים אתה למד, שאם ימצא איש כזה, הנה הוא מסכים גם הוא להיאסף אל עמיו כמאמרו יתברך. נסכם, דיברנו על יהדות מרוקו במאה ה-18, סוף המאה ה-17, תחילת המאה ה-18, עם כל הבעייתיות שיש בה, ראינו את הנקודות המיוחדות באורחיים, את ההשפעה על המצב הסביבתי, על הפירוש שלו, הגענו לשתי מסקנות. א', הפירוש לא חובר בצורה רציפה, בצורה מסודרת כפירוש, והכיוונים שיש בפירוש הם שונים, הם מגוונים, יש בהם כל מיני דברים בכל מיני כיוונים. עכשיו, דילגנו פה על כמה קטעים, על יחסו לרשי, לאבן עזרא וכו', כל אחד יראה, נושאים בפירוש שלו, אמרנו שתלמוד תורה זה הדבר הגדול ביותר, ואותה נקודה על פרשת השבוע, כמה היא אקטואלית בתקופה המאוד קשה שאנחנו מצויים בה, לא משנה מאיזה כיוון אנחנו מסתכלים על זה, אבל ודאי שהדבר הזה הוא קשה, שהמעלה של המנהיג זה אלוקי הרוחות לכל בשר, שהמנהיג הוא צריך להיות זה שמהלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, כמובן שקשה מאוד בתנאי פתיחה כגון אלו, למצוא מנהיג ולמצוא הנהגה, כי בקושי אדם יכול להלך כנגד הרוח של עצמו, וללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד, ללא ספק זה משימה קשה. תודה ולהתראות.